שלום לכולם. היום אנחנו נעסוק קצת בשיטה שבה אנחנו קוראים את התנ"ך, וממילא גם לומדים אותו. כמה פעמים יצא לי להגיד בשיעורים שרואים שתנ"ך הוא לא ספר קריאה. הוא לא נועד כדי לקרוא אותו. זה לא ספרות של קריאה, אלא זה ספר שנכתב כדי שהוא ילמד. ומתודת הלמידה היא בהכרח על ידי שאלת שאלות. איפה רואים את זה? אז קודם כל רואים את זה בסיפור יציאת מצרים. הדבר הבסיסי שאנחנו צריכים להעביר לילדים שלנו מדור לדור, זה עצם הווייתנו, איך נהיינו עם, מה הקשר לקדוש ברוך הוא, איך כל העניין הזה יתגלגל. ולא משנה איזה אפיון ניתן לילד, יש אחד מסכן שאינו יודע לשאול, וגם זה האגדה מיד אומרת, את פתח לו, הגדת לבנך, אתה תגיד לו, למד אותו לשאול, או תשאל במקומו. אבל כל הלמידה המשמעותית נעשית על ידי מסע ומתן של שאלת שאלות. ואנחנו רואים שהתנ"ך כתוב באופן הזה. הוא מנוסח בצורה כזאת שלעולם יהיה לך שאלות. אתה תמיד תשאל שאלות עליו. והרבה פעמים אני חזרתי ואמרתי בשיעורים שהשאלות שאנחנו שואלים בשיעורים הם בעצם מה שכתוב. והם מה שכתוב. התשובות שאנחנו נותנים הם תובנות שאנחנו מבינים ומדברים, מסבירים אחד לשני. יכול להיות שיהיו בסיבוב הבא שאנחנו בעצמנו נלמד, אנשים אחרים ילמדו, ישאלו עוד שאלות, אז כבר נצטרך לתת תשובה יותר כוללנית. ממילא המסקנות יגדלו, יראה אחרת. הצרכים של מה שנאמר בלמידה, מה הדבר שאני צריך ללמוד מתוך הסיפור המקראי באופן כללי, תוך מה שמסופר בתנ"ך. כל דור צריך ללמוד דברים חדשים. כמובן שיש את אותם דברים שעליהם הכל מבוסס, אבל אין בית מדרש בלא חידוש. תמיד יש משהו חדש ללמוד. וסממן מאוד מאוד חשוב לתובנה הזאת, זה דברים שאומר הרשב"ם בעדות אישית על סבא שלו. ובשיעור הבא אני אביא לכם קצת דפי מקורות, זאת אומרת, אחלק לכם גם קצת דפי מקורות, ואיך נראה את זה בטלוויזיה, אבל נראה, נחשב אולי נתן גם להם שם שיוכלו לשדר את זה גם לצופים, שקצת יראו שזאת השיטה, ככה צריך ללמוד, ככה חז"ל למדו, ככה הפרשנים הראשונים ודאי למדו, גם האחרונים, חלקם. שבעצם הקריאה מחייבת התבוננות, מחייבת שאלת שאלות, וזה מה ש... זאת אומרת, אפילו יותר משאלת שאלות, היא מחייבת קריאה מחודשת שלי עצמי. זאת אומרת, אני לעולם לא אגיד לעצמי, את זה כבר למדתי, את זה אני כבר יודע, את זה אני מבין, זה ברור, תמיד יהיו בעיניי חדשים. הפוך בה והפוך בה. כל הזמן צריך לקרוא ולחזור ולקרוא ולגזור ולחזור ולקרוא. אני אספר כמה סיפורים. איך אני התחלתי ללמוד תנ"ך? מעורבים בזה עוד אנשים שהם יאריך השם ימיהם בטוב, וחלקם אנשים שלהבדיל זיכרונם זכר צדיקים לברכה. באמת זכיתי ללמוד תנ"ך מאנשים צדיקים ויראים. ראשון שגרם לי לאהוב את התנ"ך, הוא יהודי יקר מאוד שגר בקיבוץ סעד, פיפה אהרון ישמו, הוא היה מורה שלי כיתה ח' הוא היה בא לכיתה עם מקטרת, השן מקטרת, אז היה מותר להשן בכיתה, והוא היה עושה לנו המון חידוני, הוא איש של חידונים. תנועה קיבוצית הוציאה מתוכה אנשים שאם לא הייתה תנועה קיבוצית הם היו כלל ארציים, אבל כיוון שזה תנועה קיבוצית, אז רק הקיבוץ נהנה מכישרונות. והכישרון הזה שלו גרם לי לאהוב, פשוט לאהוב. נעשה לנו מבחנים על פרשת שבוע, עם רשי, פש, מה שאנחנו קוראים. והיה נותן לנו מבחנים בתנך, ואני זוכר את עצמי בתור ילד, נער, שיש לנו מבחן משמואל א', פרק א', עד פרק ה'. חמישה פרקים, עם מבחן לנוער, בתקופה שעוד אין טלוויזיה אפילו. אין טלוויזיה, יש טלוויזיה אחת בכל המשק, וגם היא שחור לבן. אז זה עשוי לא בעיה כזאת גדולה. אני זוכר את עצמי יושב וקורא באותו ערב לפני המבחן, וקורא 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 ומדבר וקורא, פשוט קורא, קורא, כמו שקוראים ספרים. ופתאום אני מוצא את עצמי בשעה 12 בלילה, בסוף ספר ככה, באמצע דברי הימים. קורא, 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 קורא. אולי דילגתי כמה, כמה יוריהו, ישעיהו, אולי דילגתי. אבל זה עניין אותי, אני קורא וקורא וקורא. ואז אני אומר לעצמי, טוב, אבל המבחן הוא רק עד שמואל א' פרק ה', כאילו אי אפשר עכשיו, איך אני אזכור? אז קראתי עוד פעם. ובשעה שתיים בלילה אני עוד פעם מוצא את עצמי באמצע מלאכים. פשוט, פשוט מתוך אהבת, אהבת הקריאה. השפה, יש משהו בסיפורים שהוא באמת אהבה טבעית כזאת. לאחר מכן זכיתי ללמוד אצל הרב יהושע בחרך, זכר צדיק לברכה, שהשיטה שלו היא בספרים. ספרים שלו, אני, כשאני קורא את הספרים שלו, אני שומע את קולו המתוק. שיטת הלימוד שהוא לימד אותנו, בישיבת אור עציון למדנו אצלו, הוא לימד בכמה מוסדות, גם בעיקר למוסדות לבנות, למורות, מכון גולד ועוד מקומות שכאלה. השיעור שלו היה מתמשך במשך כמה שעות. הוא מגיע אלינו יום שני, נדמה לי פעם בשבועיים, וסדר בוקר שלם. משמונה וחצי בבוקר עד אחת וחצי לומדים תנ"ך, פעם בשבועיים. לפנים בוקר שלם ללימוד תנ"ך, צריך אומץ ישיבתי לעשות כזה דבר, באמת דבר מיוחד במינו, כי יש אפקט לריכוז. קודם כל, כשאתה לומד בצורה כל כך אינטנסיבית, זה לא שעה, זה לימוד, אז קודם כל יש איזה רוגע, לומדים עכשיו, כולם, כולנו חבורה שלומדים, אז אתה נכנס לתוך זה. זה לא, זה שיעור, תנו שיעור, תנו, אתה נועד חובה, סימנו, למדנו רמב״ם, למדנו תנ״ך, למדנו זה, חוזרים לגמרא. אלא באמת זה נתן איזשהו מקום, והמיוחד אצל הרב יהושע בחרך, זה שהוא לא היה אומר לנו דבר. הוא היה רק מעורר אותנו לשאול שאלות, על ידי הכוונה, ולאט לאט, אם האוכל בא, תיאבון. זאת אומרת, אתה נכנס לזה בצורה, וכל שאלה הייתה מאוד מדוקדקת, מאוד, למדנו לדקדק אותם. אגב, הרבה פעמים כשהיינו שואלים שאלה, אז הוא ברוב ידיעותיו, שבאמת קשה היה, וזה אני לא זכיתי להיות תלמידו, הגודל, ההיקף והידע שלו במדרשים, ואני אגיד לכם יותר מזה, האהבה שלו למדרש הוא לא הכיר. אני זוכר שפעם אחת באתי אליו לביתו, היה גר פה בשכונה, רוב ריינס 13, היינו באים לבקר אותו בשבתות, אשתי ואני, ואני זוכר שיום אחד מצאתי לו, זה היה בדיוק פרשת השבוע, פרשת בלק, שמצאתי לו מדרש שאומר משהו שהוא אמר בשיעור. אחד השיעורים הוא אמר איזה משהו, אחרי שנים, שנים, באתי אליו הביתה והראיתי לו את המדרש, אמרתי לו את זה בעל פה, והראיתי לו את זה בפנים, זה היה בפסיקתא, שכתוב שם שהמטרה של, הוא אמר אחד השיעורים, שבעצם בלק בכללה שלו, בילם בכללה שלו, רצה להרחיק את הגאולה. והמדרש אומר, הוא אמר את זה מתוך ההבנה של מה שמסופר. ואז מצאתי פסיקתא שאומר ממש מפורש את הדברים הללו. הוא אומר שהנביאים כולם התנבאו על הגאולה הקרובה, קרוב יום השם. מהרה יבוא וכן הלאה, עוד ישמע בערי יהודה, מהרה השם אלוקנו. והמדרש מביא שם כמה נביאים שמקרבים, ויש אחד יחיד שהוא מרחק. הראינו ולא עתה, אשורנו ולא קרוב. הנה יצא המרצע מהשק, הוא רצה להרחיק מעלינו את הגאולה. עלינו ועל כל העולם ממילא. ואני זוכר את העיניים של הרב ברכה, יהודי זקן מאוד, ישיש, עיניים טובות, מוציא עיפרון ומעתיק את המדרש תוך כדי שאני מקריא לו אני מכתיב לו, אתם יודעים, תלמיד מכתיב למורה מדרש, וכל כך שמח, כמוצא שלל רב. זה פשוט לא יאומן. זאת אומרת, תחשבו לתלמיד שרואה דבר כזה, זה... אתה לומד מה הערך של ההתבוננות בתנך, ההסתכלות. זה כמו אדם שהולך ביער אפל, ופתאום פוגש חבר. המדרשים היו חברים שלו. זה רב, אתה רואה שהמדרש הוא חבר שלו. כל דבר שחזל אמרו, כל פרשן שאומר איזה דבר, זה מדהים לראות את זה. בעזרת השם, כשנתקרב לגילו, אני אשנה שיטה ואני אלמד רק בשיטה שלו. בינתיים אימצתי עוד שיטות. לאבון, הוא לוקח כל פרשן, ממש כמו דבורים שאוספים צוף ודבש, ובונה ומשבץ, זה כמו פאזל כזה יפה. מכל אחד הוא לוקח והוא דן, והוא גם מתכנס איתם. יש פרשנים שאומרים דברים שהאחיזה בפסוק היא חלשה קצת. ומיד מישהו אחר קופץ עליו. אני פחות אוהב את זה, כי זה הרבה, זה באמת בשביל שיעור ארוך. כי אז אתה צריך ללכת ולהביא, וזה צדדים שונים. זה כמו שיש הרבה פעמים בלימוד גמרא, אתם מכירים את זה בחורי שימה, מכירים את זה בלימוד גמרא, שיש לרוץ ריהתה דסוגיה, שרצים בסוגיה, שרואים את התמונה, ואז מתחילים לאט לאט לאסוף את הנתונים. תמיד אחרי שעושים התנגשויות, השיטה הזאת והשיטה הזאת, השיטה הזאת צריך לבוא סיכום בסוף, צריך לסכם את זה, אחרת זה יישאר פרוץ. אז השיטה הזאת הייתה באמת אוספת ומראה. עכשיו, מי שלמד בשיטה הזאת באופן כל כך אינטנסיבי, אז קודם כל קיבלנו המון ביטחון עצמי, שהתנ"ך הוא קרי. זה התחושה שלי. ואני מנסה לסכם את שנות הלמידה שלי איתו. שנים, למדתי אצלו אולי 4-5 שנים, ברצף כזה. ספרים שונים ומלאכים שונים. אגב, תוך כדי שהוא לימד אותנו, הוא גם הוציא לאור את הספרים. אז יש הערות שלנו בפנים. אמר לי תלמידי יוסי, אמר תלמידי חיים, אמר תלמידי זה, הוא כותב את הערות שלנו. אז זה גם תחושה מאוד חזקה, שאתה יודע שאוטוטו יצא ספר, והוא עובר דליו, ועובד עליו, שיצא בוגה, שיצא אמיתי, שיצא מדויק. ואתה שותף ביצירה תורנית. אחרי שעברתי לגור בירושלים, עברנו לגור בירושלים, הלכתי ללמוד פה בסמינר למורים ליפשיץ, שהיה לה מסלול מיוחד לבחורי ישיבות, פה, לא רחוק. אני חושב שיש פה, אולי זה היום משהו אחר, הישיבת, מה, המבטר? זה כל זה. המאירי, המאירי. ושם למדתי עם שני אנשים, אחד ייבדל לחיים ארוכים, הפרופסור אברהם גרוסמן. אברהם, כן, סמינר למורים ליפשיץ, אבא שלי למד שם. יהודי בן 80, יאריך ימים בטוב, שיהיה בריא. מה? פה היה איזה משהו, איזה ישיבה, אחר כך הייתה פה של הרב, קצת שייך לרב אליהו, זה אחד צדיק לברכה, יש שם איזה קצת שינויים, אבל זה המאירי, שיבת המאירי היום זה נקרא. שטרות המאירי, שיבת המאירי. אז היה סניף של... זה היה למורים. היום לא יודע. הסמינר למורים ליפשיץ קיים, אבל הוא קיים בגבעת המבטר. ובמרכז העיר, ירושלים, שם הקימו את המוסד הגדול. בכל אופן שם זכיתי ללמוד משני אנשים, אחד כמו שאמרתי יריחי מביתו והרב אברהם גרוסמן, שבעצם השיטה שאני קורא איתכם הוא הנחיל אותה, אני אספר לכם זה סיפור יפה, והדמות השנייה המוכרת לכולנו נחמה לייבוביץ', המורה האולטימטיבית, באמת זכיתי להיות אחד מאחרוני תלמידיה. לא, אחותו הגדולה. להיות פוליטיקל קורקט, אז זו הייתה תקופה מאוד סוערת שלמדנו אצלה. היה מחתרת, היה תקופה סוערת. וגם הוא דיבר דברים קשים. אחד הדברים הקשים שהוא אמר זה שחיילים הם יודו נאצים. הוא קרא איזה ביטוי כזה מזעזע. זה יזע את כל הציבור, וזה הוא לא קיבל פרס ישראל. שולמית אלוני הייתה שרת החינוך, דבר ראשון שהיא עשתה, זוכרים? תסתכלו בשיעור על יפתח הגלעדי, דבר ראשון שהיא עשתה בתור שרת החינוך, הפסיקה את הטיולים לפולין. דבר שני שהיא עשתה, הפסיקה תקצוב לנועם. דבר שלישי שהיא עשתה, הציע שהוא יקבל פרס ישראל. וזה היה כבר too much. אז אני פעם שאלנו אותה, עכשיו, נחמה לייבוביץ' הייתה כל כך ממלכתית, ממלכתית כל כך. אהבת ציון אמיתית, אהבת המדינה. היה לה שני כללים. מותר להחסיר שיעור רק, או שאתה עם 40 מעלות חום אישור של רופא, אחרת היא לא תחשיב לך את הקורס. אפשר לעבור עוד שנה לעשות, בגלל שזייפת את המעלות חום 38 ולא באת, אין קורס. ושאלנו אותה פעם, מאיפה מצאת את זה? 40 מעלות חום זה אשפוז. אז אמרה, זה למדתי מהרב קוק והפרופסור ליברמן. פרופסור ליברמן הוא היה, הרב קוק מצא מאוד לקרב אותו, ולמד איתו, הוא הקים את בית המדרש לרבנים בארצות הברית. הוא כתב את התוספתא, את הפירוש של התוספתא, מאוד, ספר מאוד חשוב, והיה לו לימוד חברותה עם הרב קוק. שעה כל ערב, או 40 דקות כל ערב, טור בית יוסף. טור בית יוסף. הרב קוק לומד עם פרופסור שרק מקים את בית המדרש לרבנים, אפרופו כל מיני מהומות ומריבות שיש בימינו, סבלנות של הרב קוק. איזה קירוב, לימוד תורה עם אדם כזה. חברו את הכל ערב, עזב את הכל, טור בית יוסף. זה פשוט לא יאומן. והיה ביניהם הסכם שלא מבטלים אף ערב, אין חתונות, אין איזה, כל ערב לומדים, בזמן הזה לומדים, והדבר היחיד שיכול לפתור זה 40 מעלות חום. זה היה הסכם ביניהם. אז היא אימצה את הסיפור הזה והפיל עלינו 40 מעלות חום. הדבר, אגב, סופר שם, הרב נריה מספר שפעם אחת הוא היה חולה, ליברמן היה חולה, והיה צריך, לא היה לו 40 מעלות חום, אז הרב קוק דרש ממנו שהוא יבוא. אז הוא בא. אבל אז הוא נקם ברב קוק. איך הוא נקם, איך אפשר לנקום ברב קוק? הוא הופיע בליל פורים. הרב קוק שיקור, כל הישיבה שיקורים, רוקדים, שמחים, פורים של הרב קוק. פתאום הוא מופיע עם טור בית יוסף שלו, והרב קוק עושה לו גם יקה כזה. הרב קוק מסתכל על כולם, אבל פורים, זה לא 40 מעלות חום, זה לא 40 מעלות חום. אז נכנסו לחדר, 40 דקות, ישבו ולמדו, החבר'ה בינתיים ממשיכים לרקוד, אז הוא חזיר לו. את זה שמעתי מנחם עלי אבוביץ' את הסיפור הזה, וגם הרב נריה מספר אותו. וזו הסיבה שהיא דרשה. והדבר השני, צו מילואים. אתה מראה לצו מילואים, אתה מקבל ברכת הדרך. זה, אני זוכר שבאתי אליה ככה עם הצו ביד, והחזיקה את הצו בחרדת קודש, ממש. הידיים שלה רעדו ככה. וכשהייתה מוזיקה תנ"ך, הידיים שלה לא רעדו. תגידו לה, התנ"ך עשה לה, תן לה יציבות. הידיים שלה ממש רעדו. ואז הבנו שהיא כל כך תצא לשלום, שהשם ישמור עליך, ממש ברכה של אישה זקנה. אז הנה, עכשיו תשמע. אז אנחנו הרי תלמידים, אתה יודע, צעירים, נמרצים. אז יום אחד אמרנו לה, נו נחמה, מה את אומרת על הדברים שאומר אח שלך? והיא ידעה מה אנחנו מדברים. אז היא, היה לה תמיד כובע ברט כזה, ככה הייתה, הורידה את הראש, אישה נמוכת קומה ככה, והורידה את הראש ככה למטה, אמרה, אך, גם כשהוא היה קטן הוא היה שובב. תשמע לה, התגלגלנו בצחוק. היה לי עוד סיפור עליה עם אח שלה, זה שפעם אחת באחד השיעורים, אני שואל את החברותה שלי, אני אומר לו, לראות כל השערות שזה היו בינה, זאת אומרת, מה שהוא עשה, מהומות שהוא יצא, ומעניין היה לפגוש את האבא. איזה אבא היה שהוציא אישה כזאת שהיא תלמידת חכמים וענבה. כל פעם שהייתה שאלה בהלכה עולה, היה המון שאלות הלכתיות עולות בשיעור, בטח היא בחורי ישיבות, אבל היה בחורי ישיבה. באנו מהרבה מאוד ישיבות פה בירושלים, מהכותל, ואני למדתי אז בהר פישל, ומרכז הגיעו, מהמון ישיבות וסגנונות שונים. היא הייתה נשואה לדוד שלה, אלא דוד העיוור, או העיוור לא, לא היה להם ילדים. לכן היא גם הייתה גרה בבית חינוך עיוורים איזו תקופה, והיא טיפלה ברב קוק הזקן במותו. היא סעדה אותו במותו, נפטר שם בבית חינוך עיוורים. מה? ברב קוק הזקן. ג' אלול הוא נפטר. היא סעדה אותו. הוא היה גר אצלם בבית חינוך עיוורים. ממש בחודש האחרון, בחודשים האחרונים של חייו. ובכל אופן, יש עוד זה אמרתי לכם שעניין, אמרתי לחברותה שלי, מעניין אותי מי היה האבא. אני לא מספיק להגיד את המשפט הזה, מעניין אותי מי היה האבא לחברותה שלי, אני אומר, מעניין אותי מי היה האבא שלהם. אז היא מספרת סיפור שהיא הייתה ילדה קטנה. לא זוכר באיזה הקשר היא הוציאה את זה, משהו על שכר ועונש, משהו איזה. זאת אומרת, שהייתי ילדה קטנה, יצאתי מהבית לבית ספר בלי לברך ברכת המזון. והלכתי ברחוב, והייתי כזאת קטנה, היא אומרת, ילדה קטנה, ועברה עליי לורי. מסתכלים אחד לשני, מה זה? This is lorry. מה זה לורי? אז לאט לאט הבנו, לפי הסיפור, שלורי זה מסעית. עכשיו, המסעיות של ימי שנות ה-20 שם באוסטריה, אני יודעת שהיא תגרה, זה לא היה קפיצים. אז מה היו עושים כדי שזה יספוג את הזעזועים? היו עושים גלגלי ענק. מסעיות היו נוסעות על גלגלי ענק, וזה היה סופג את הזעזועים. אז היא אמרת, הייתי כזה קטנה, וזה עבר מעליי, ולא קרה כלום. קצת השתפשפה, משהו, לא קרה שום דבר. ואז היא מספרת, אבא שלי בא לבית חולים, לקחו אותה לבית חולים, אבא שלה בא, ואמרתי לאבא שלי, זה הגיע לי, השם העניש אותי, שלא בירכתי ברכת המזון. אז אבא שלי אמר לי, אתה יודע, זה מדהים שאישה כזאת עם זיכרונות בגיל 6, היא מספרת באמצע שיעור, וקשרת את זה לתנך, וקשרת את זה למה שלמדנו, רלוונטי. אז אבא שלי אמר לי, את לא כזאת צדיקה שהשם יעניש אותך. הוא היה רמב"מיסט, כי הרמב"ם בא ואומר, השגחה יש רק לצדיקים. אם יש לי מושגח, השם העניש אותך, אתה לא נזהרת בכביש, מה השם, מה אתה מערב את הקדוש ברוך הוא פה? החברותא שלי תוקע לי ברפק, אמרו, אתה רצית לראות מי זה אבא? הנה, קיבלת אבא. מה אתה, ילדה כזאת תמימה, אומרת, השם העניש אותי, מה אתה מכניס לה עכשיו פילוסופיה של הרמב"ם? מה אתה עושה? אז הנה, אז יצא לה עם הביש. אז זה סיפורים עליה, אפשר לספר הרבה מאוד. יצא ספר עליה גם, ספר שלם. ואני עכשיו לאחרונה, אני כבר נזכרתי אותה, אז אין בית מדרש בלא חידוש. הרי תמיד אני מלמד על... מה? אין בית מדרש בלא חידוש. בואי, זו שאלה יפה אחרי, התקלת אותי. יש, הנה, תכף אתה תקבל, יש פה מפעילי גוגל. גלגלו בגוגל, עוד שנייה אתה תדע בדיוק. אין בית מדרש ולא חידוש, זה, אני, הפעם ראשונה שאני חושב שנתקלתי בזה, זה בראשונים. אין בית מדרש ולא חידוש, אני חושב שזה בראשונים. לא זכרו לי, אבל אני לא כזה, גוגל יודע טוטו ממני. בכל אופן, אז התחלתי להגיד משהו שהתחדש לי מתוך סיפורים עליה. הייתה מספרת המון סיפורים מהחוויות האישיות שלה, שהייתה מורה ומלמדת. היא הייתה גם שוזרת את הסיפורים בתוך הלימוד. זה גם דבר שאתה יכול להרגיש שלמדתי ממנה קצת, אני גם עושה את זה הרבה. אני תמיד מלמד שבני אפרים השאירו את ארון השם בשופטים פרק ב', שופטים פרק א', סליחה, פסוק כף ב' והלאה. ויעלו בית יוסף גם הם, והשם עמם, שהם לקחו את ארון השם, אומר המשך חוכמה, והשאירו אותו אצלם, ובעצם רוקנו את, הם גרמו, זה מה שאני תמיד מלמד, מצאת? אין בית מדרש בלא חידוש? ברור, בטח. כן, נכון, אין בית מדרש בלא חידוש, מה למדו בבית המדרש? אין בית מדרש בלא חידוש, נכון, זה משנה, זה משנה, זה תקופת המשנה התנאים. נכון? מה למדו? שבת של מי הייתה, הוא שואל. שבת של מי הייתה?
אמר
להם, מה קידוש היה בבית המדרש שם? אמרו לו, תלמידי
חיים,
הוא באמת
חיים
שותים, אמר להם, אף אחד אי אפשר לבית המדרש ולא חיים. מפורש, בגמרא, משנת תקופת התנאים. כאילו
את
הרב גוגל
הוא ידע.
כאילו את הרב גוגל הוא ידע. כן, הוא יודע הכל. מידע וזול. כן, שאני בשני מלמד, זה אפשר לראות, תוריד אחר כך בספר שופטים פרק א', פסוק כ"ב, שאני מלמד על בית יוסף, שהם כובשים את בית אל, בעצם גונבים אותו לבנימין, ושמים שם את ארון השם. השנה יצא ספר, השנה אלפי שנה, סיפורים שנחם עליי ושאתה מספרת. אספו סיפורים, רק את הסיפורים. בודדו אותם מתוך כל הקונטקסט הרחב. אמרו קצת, זה סיפורים שאנשים זוכרים מתוך השיעורים, כמו שאני זוכר עליה סיפורים. היו לה מאות תלמידים בלוויה שלה, השתתפו מאות. וכולם עם זקנים, רבנים, אנשים מבוגרים, היו או בני, אני הייתי בן הצעירים, אז שהיא נפטרה, הייתי בן 30 ומשהו, 36, שם החברים שלה בני 100. אז היא מסופר עליה, היא סיפרה איזה סיפור, זאת אומרת, בעצם מה הם עשו? הם גרמו שלא יעלו לרגל. וזה שהם הוציאו את ארון השם, מה שהמשך חוכמה מסביר, שהם הוציאו את ארון השם והשאירו אותו בבית אל, כי זה בעצם נתן את הלגיטימיות לכבוש את העיר הזאת שלא הייתה שלהם, אז מזה נוצר מצב שבית המקדש הפך להיות במה גדולה. כי כשבית המקדש... השם אימם. כן, ככה המשך חוכמה מסביר. החזל לא תורשים. הוא מביא מדרש חזל. הוא מביא מדרש חזל, תוספתה, תוספתה בזבחים. המשך חוכמה בספר דברים, פרשת ראה. בכל אופן, היא מספרת סיפור מאוד יפה, שהיא לימדה, ורוצה להראות איך תלמידים קולטים דברים, וכמה שזה התחיל, אתה אומרת שזה מאוד יפה, כל ילד לוקח את זה למקומות שלו, וזה... אז היא נתנה, היא ביקשה מתלמידים, לכתוב, זה ילדים של שנות ה-50, ילדי עולים, מעברות, ללמד אז זה היה פרויקט, זה היה מבצע גדול. והיא נתנה לכל הילדים לסכם מה הם למדו, מה למדת מהשיעורים שלי, גם דבר יפה מאוד, מה למדת? אני לימדתי, אבל מה אתה למדת? נכון, אני מתאר עכשיו לכל אחד מכם לכתוב איזה מסה, יש פה כמה ותיקים, מה למדתי מספר שמואל? מה ספר שמואל לימד אותי? לא מה שמעתי ברב עוזי ואני יודע לכתוב לו את מה שהוא אוהב לשמוע, מה אני למדתי, מה לקחתי לחיים שלי, לעצמי. אז זאת אומרת, אחד התלמידים כתב, הם נדעו על מדבר פרן, על כל המעבר של מדבר פרן, אז אחד התלמידים כתב בסיכום שלו, למדתי שאני, היא קבעה את זה בלשונה, בלשונו של הילד, למדתי שכדאי מאוד לפתוח קיוסק במדבר פרן, אני אעשה שם מלנת אלפים. כלשונו של הילד מהמעברה. אז היא אמרה, מה? זה מה שהילד למד? ממה שאני לימדתי? אז מה עשיתי פה? אז היא קראה לו, שאלה אותו, מאיפה המצאת את זה? אז הוא אומר, מה זאת אומרת? בשיעור הציפרת שבני ישראל כבר אוכלים מן. אז אני יודע שבטח ימאס להם מלאכול מן, כי זה אותו דבר. אז אני אפתח שם קיוסק. תראו איך הוא לקח את הסיפור לחיים שלו. זה כמעט כמו אמא של אוט בינגייט, כי אם אתה לוקחת... או, זה כמעט כמו בן צבי שקרא את אליהו בהר הכרמל ואמר בוא נחפש נפט בכרמל, כי בטח הם היו תמימים, הם שפכו מים וזה נדלק, אז בטח זה היה נפט. זה מדינת ישראל ששנות הצנע בזבזה הרבה כסף מאהבת התנך של בן צבי, הנשיא. אז בתמורה מצאנו גז בים, זה היה משהו. בעירה של מרים, מציאה גז. בכל אופן, מה למדתי מהסיפור הזה? אני קראתי את הסיפור הזה, וזה כמובן מאוד ריגש אותי, כי אני כשמספרים עלי הסיפור, אני בעל השמועה עומדת מול עיניי. ואז אני רואה שזה מדהים. אם לבני אפרים היה שכל בקודקוד, מה אתם מפרידים את ארון השם מהמקדש? ובזה מאפשרים לכל עיר ואם בישראל לבנות לעצמה במה, לעשות במה לעצמה. ויפסיקו לעלות לרגל. הרי הייתה להם מצוקה גדולה מאוד, כי היה להם יער, והם לא רצו לעבוד קשה. אז הם לגבשו איזה עיר לבנימין והתנחלו שם. במקום זה, אתם תשאירו את ארון השם. כל בני ישראל מחויבים לעלות לרגל. תפתחו קיוסקים אחרי כל שלושה עצים, תהיו מיליונרים. וגם יהיה קשה לעלות לרגל כי זה יער, אז יעזרו לכם לפרוץ שבילים. אתם לאט לאט, עם השנים, כל עם ישראל יבואו וזה, וישימו כתף. לא תעזור פה להזיז איזה עץ אם אתה כבר עולה לרגל, יקל את ההליכה. אנשים באים ברוחניות כזאת, בהתלהבות, יעשו. אבל אתם לא עשיתם כך. אתם רואים שהחטא הוא העונש, כאילו, החטא הוא טיפשות. הטיפשות. הייתם, אפילו לא חשבתם כמו הילד שחשב לעשות מלנת אלפים מה... מן שימאס להם. אתה רואה, אז מה לומדים מסיפורים? פתאום זה פותח. סיפור כזה מתוך כיתה. מה אפשר ללמוד מילד קטן שלמד משהו מהתנך? ככה. וזה משהו עמוק. אם אתם חושבים על זה, זה מסר, לא רק שעשוע, זה משהו אדיר. כל חטא מטפש וניתמתם בם. לא ניתמתם בם, אלא ניתמתם בם. כותבים חז"ל. הרמב"ן מפרש את זה יפה מאוד. וממילא אחר כך גולשים לעבודה זרה, עוד טיפשות, טיפשות מולידה טיפשות. אז זה נחמה ליבוביץ, אפשר לספר עליה עוד סיפורים רבים. ופרופסור אברהם גרוסמן, נבדל לחיים ארוכים, הוא התחיל את השיעור הראשון, בזכותו נהייתי מורה לתנך. ממש. למה? כי הייתי סטודנט לא כמוכם, יושבים בשקט, אני הייתי מביע את דעתי בכל רם. ומתווכח, ומביא ראיות, ומביא הוכחות, לא הייתי עושה חיים קלים למרצים. והשיעור הראשון, הוא פותח, הוא מסביר על השיטה. הוא אומר, תראו, התנך כתוב בצורה כזאת, אחר כך אני גם אוכיח לכם את זה, אבסס לכם את זה, נשחזר את זה. התנך הוא לא ספר היסטוריה. ואת זה אומר פרופסור אברהם גרוסמן, שהוא פרופסור להיסטוריה. הוא היסטוריון. זה יפה, שהיסטוריון אומר, התנך הוא לא ספר היסטוריה, אז מה הוא כן? הוא ספר מסר. הוא לא ספר של מה שאני קורא באנגלית, what was, 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 של מה שהיה, היה, אלא הוא ספר של מה שעתיד להיות, מסר לדורות. זה ספר שנותן איזה מסר, משהו שצריך להבין. הוא ספר, לא לקרוא וככה להגיד, נו, פעם היה ככה, אבותינו רחמו על חמורים. ברוך השם שאנחנו לא חיים בתקופתם. אלא בדיוק להפך, אתה צריך ללמוד מזה, משהו על החיים שלך. וככל שאני לוקח את זה יותר היום בעצמי, זה יותר ויותר מקרב אותנו לזיקה והיחסים האמיתיים בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. בינינו וביני, וביניכם ובינינו, ובינינו וכל אחד אל עצמו, ומי שאמר והיה עולם. או מי שאמר והיה ישראל, מי שאמר ונהייתה ארץ ישראל, וכן הלאה וכן הלאה. מדינת ישראל, לשם זה לוקח. ואני שומע את ההסבר הזה שלו, והוא מוכיח את זה, תכף אני, בהמשך אני אוכיח לכם את זה. ואז הוא אומר עוד משפט חשוב, הוא אומר, תראו, צריך לקרוא את התנך, ולשאול שלוש שאלות. אני פיתחתי את זה קצת ליותר שאלות, אבל בגדול, שלוש שאלות. מה כתוב? מה קרה? ומה המסר? מה המסר? וזו שאלה שלישית. זאת אומרת, don't jump to conclusions. כדרכו של רשי, ש-77 פעמים כותב, לא ידעתי מה בא ללמדנו. אז שואלים העולם, אז בשביל מה שילמו לך? לכתוב פירוש, נתנו לך כסף, לא? לא שילמו לך שתכתוב פירוש, רשי. אז למה רשי אומר את זה? אחד הפרשנים כותב, לא זוכר כרגע מי, הוא אומר, אולי זה מה שרצה רשי, שיגיד, שכשלא יודעים, צריך להגיד את האמת, ולא להמציא. כן? או שהוא בא ללמדנו, שהתנך בא ללמדנו. לא ידעתי מה בא ללמדנו, זאת אומרת, ברור בוודאות שהתנך רוצה ללמד אותי משהו, תראו שזה הבסיס לכל השיטה, רשי הוא בעצם, אגב, פרופסור גרוסמן מאוד מיודד עם רשי, העבודות דוקטורט שלו וכל מיני עבודות מחקר שהוא עשה היסטורית, היו על בית מדרשו של רשי, רשי ותלמידיו ונכדיו, עבודות יסודיות ביותר, מקצועיות ביותר. למה זה לא ספר היסטוריה? נכון, לא, הוא משתמש בעובדות היסטוריות, הוא משתמש במשהו שקרה בעבר, אבל it doesn't come to say history, תבין? המטרה שלו, לא, הראיה, הוא הביא ראיה מאוד יפה, הרי, אתה מבין שכמו שאתה יושב ועושה לי ככה עם היד, אני יושבתי שם, הייתי יותר צעיר ממך, יותר נמרץ, ואמרתי לו, מה זה? תוכיח את זה. אז הוא הוכיח את זה. בבקשה, הוא לא התרגש, ברוך השם. ליבד אותי גם כן לא להתרגש, זה גם תכונה חשובה בלימוד בכלל, בטח בתנך, להתרגש בסוף, רגש, שמחת הדעת. ואז הוא הראה לנו שהנה תראו, תקופת השופטים, כמה זמן זה, ספר שופטים, שזה מה שהוא הלך ללמד באותה שנה, אז תוכיחו, אז ניסינו לעשות כל מיני זה, ובסוף הוא הראה לנו שיש פסוק בספר מלכים, שמתחם את יציאת מצרים עד בניין בית המקדש 480 שנה. מתוך זה אנחנו יש זמנים ידועים, 40 שנה במדבר ו-40 שנות דוד. נכון? אז כבר עוד 80 שנה נשאר לנו עם 400. ספר יהושע אנחנו לא בדיוק יודעים כמה הוא, חז"ל אומרים 28 שנה. שאול אנחנו גם לא יודעים כמה הוא. נכון? זה שאומרים 11 שנה, סדר עולם רבה. אז הנה יש לנו עוד קרוב ל-40 שנה נוספות. אלי כתוב עליו שהוא 40 שנה, נכון? 40 שנה שפט את ישראל. אז יש לנו עוד 80, נשארנו 320. פחות או יותר 320 לתקופת השופטים, וזה הגיוני מאוד. למה? כי יפתח הגלעדי אומר במכתב שהוא שולח, עוד פרק זמן מתוחם, ולמה לא הצלתם בשבט ישראל בערוער ובבנותיה, וזו הפטרה שקראנו לא מזמן על פרשת חוקת, 300 שנה. זאת אומרת, יפתח הגלעדי מהכניסה לארץ, זה 300 שנה, תוסיף עוד 20 של שמשון, לפני, אחרי, מקביל, לא חשוב, הנה יש לכם 320 שנה תקופת השופטים. עכשיו, תקופה של 320 שנה, go back עכשיו, לך עכשיו אתה 320 שנה אחורנית, ותגיד לי כמה אירועים היסטוריים אתה רוצה ללמד את הילדים שלך, הנכדים שלך, בספר היסטוריה. שיהיה חשוב, תסנן, רק הכי חשוב. תכתוב, הוא נתן לנו לכתוב. תוך דקה, העלינו רק ל-100 שנה האחרונות, 10-20 אירועים כאלה. תלך עוד 200 שנה אחורה, תגיע ל-40 אירועים היסטוריים חשובים, משמעותיים. זאת אומרת, ממוצע של אירוע לכל 10 שנים. כמה אירועים היסטוריים מספר ספר שופטים? 8. 8 ל-320 שנה. זה, רגע, לא, רגע, זה הוכחה חצי. זאת אומרת, זה הוכחה דרך ההסתברות, שהיא לא מספיקה. רגע, רגע, כן, גם זה נכון, שהוא לא היסטוריה, יפה מאוד, נכון מה שאתה אומר. המשפט אין מוקדם ומאוחר בתורה, מלמד שזה לא כרונולוגי. אין עניין לשמור על הסדר האירועים, אלא יש פה משהו שבא ללמדנו. רגע, עוד שנייה. שנייה אחת. ובתוך ה-320 שנה האלה אמרנו 8 אירועים, אז אתה צודק שזה לא ראיה מושלמת. מה ראיה כן מושלמת? שאם אני ידע שיש אירועים שקרו בוודאות והתנך לא סיפר עליהם, זה בינגו. אתה מבין מה אני אומר? זה הוכחה. עוד פעם, שזה, אתה אומר, בסדר, לא, אולי זה מה שקרה. אתה לא מספר את כל מה שהוא יודע שקרה, זה מה שקרה. אבל אנחנו רואים שבפרק י' בספר שופטים, הנביא, יש שם איזה, הקדוש ברוך הוא נביא, אומר להם, אלו, ממצרים העליתי אתכם, ומן בני זה, עמון ועמלק ובני כבד וכן הלאה, יקחו אתכם ותצעקו אליי והושעתי אתכם. אז יש שם מעון, מעונים, צידונים, יש שם עמים שיקחו אתם, זאת אומרת, יש אירועים שהוא אומר להם, זה, הנה, הצלתי אתכם מידם, ואתה מסתכל בספר שופטים, זאת אומרת, קרו עוד לפחות 3 אירועים גדולים ומשמעותיים, שהוא אומר להם את זה בגלוי, והם לא מסופרים. למה לא סיפרו אותם? אין זאת אלא שהספר הזה הוא לא ספר היסטוריה. אז למה הוא מספר את מה שהוא כן מספר? כי יש בזה מסר. למה הם חשובים? למה? אז מי קובע? רגע, בלי אולי. אז מה קובע? מה קובע? אומרים, מה קובע? מה חשוב ומה לא חשוב? מי קובע? אבל זה מה שאני אומר. אם יש סלקציה, אז מה הפרמטר לסלקציה? זו השאלה, בדיוק. אם יש סלקציה, אם אין סלקציה, אתה אומר, זה מה שקרה, ווז 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 ווז. ספרי מה שקרה. שזה? לא, אבל אני שואל. כן, אבל לא, קודם כל זה, היסטורית זה לא מדויק. כי במקרה הזה, ודאי שקרו עוד הרבה מאוד דברים שהתנך לא סיפר עליהם, אז אנחנו יודעים מתוך הדוגמאות האלה, אתה אומר, יכול להיות שהיו עוד הרבה כאלה, אבל אני לא יודע, כי לא, אין לי רמזים.
יש אירועים חוזרים, למשל בספר ישועה, מסופר על שבט דן.
נכון. נכון, זה שוב מראה לך, אבל זה שוב מראה לך שזה לא ספר היסטוריה. אתה מבין? עוד פעם? כי זה שוב מראה, כי שוב ספר היסטוריה לא יחזרו לספר לך על נפוליאון פעמיים. ספר היסטוריה זה, אתה יודע, אתה נראה לי אדם שבאמת למד היסטוריה בהיסטוריה. כן, אבל לא, עוד שנייה, הנה, כי היסטוריה זה לא, זה ודאי דברים שקרו בעבר. כשמדברים על היסטוריה, המטרה היא לימוד, לצהל יש מחלקת היסטוריה. אם תקרא את הספר המדהים, התיאום כוונות של הרב סבתו, אז תראה שאמר איך הוא היחיד התמים שם שכל הזמן אומר, כנראה זה נורא חשוב, הפרט הזה נורא חשוב, מאיפה תקפתם? משמאל, מימין, למטה, כמה פגזים ירדתם? איזה פגז ירדתי? מה אתה היסטוריון של צהל, אכפת לך עכשיו אם ירינו מאיך או ירינו זה? לא, כנראה שזה חשוב להיסטוריה של צהל. זה היסטוריה. מה שהיה, ואתה רואה שברגע שהתנך אין זאת מגמתו, זאת אומרת הוא לא שומר על רצף היסטורי, והוא לא מספר את כל האירועים. זאת אומרת שהידיעה, תראה, שקוראים ספרים של היסטוריונים, אז כמובן יש תמיד את הוויכוח אם זה נרטיבי, אם זה לראות עיני המתבונן, לפי המשקפיים שלו, ברור שזה ככה. זה לא איזשהו אמת היסטורית, אין דבר כזה אמת היסטורית. תמיד בהיבט הכללי אני אומר עכשיו. כי כל זה, אתה רואה, יוספוס, אז צריך לקחת את הדברים שהוא אומר, מי שרוצה לחקור את ההיסטוריה ולדעת מה שהיה בעבר, צריך זהירות קצת עם כל המספרים. בסדר? כי לא כל עדויותיהם שוות. ומצד שני, אתה רואה שזה מין איזה מחקר כזה שהתנך לא משתף איתו פעולה. אפשר לדבר על התנך בהיבטים היסטוריים, ודאי, אבל זאת לא מגמת התנך. התנך לא כזה. הוא לא בא להגיד לך מה שהיה. הוא בא להראות לך ממה שהיה, או חלקי ממה שהיה, חלקים של דברים שקרו, דבר שהוא סלקטיבי. אז מי הוא הסלקטור ומה הפרמטר? למה הוא לא כותב עליי שום דבר? בוא נוסיף לתנך שלנו פרק על נחמה לייבוביץ'. עזרא ונחמיה, דברי הימים, פרקי נחמה. בסדר? פרקי. מישהו שלח לי עכשיו בוואטסאפ שמישהו כתב נח נחמה לייבוביץ'. לא נכניס את זה גם. נוסיף פרק על אנשים, למה לא? יש הרבה אנשים שמוכנים לשלם הרבה כסף כדי שיכתבו עליהם בתנ"ך. וילמדו את זה בבית ספר. אז זה הוכחה שהוא הביא. ואז הוא אומר, המסר. איך מגיעים למסר? לא קופצים, נותנים לתנ"ך לדבר. זאת בעצם השיטה. תן לתנ"ך להוליך אותך. אז בשביל זה צריך שיטה. והשיטה, כמו שאמרתי, מבוססת על זה שאני אשאל שאלות על הכתוב. הכתוב, הוא לא השתמש בביטוי הזה שיטת התמרורים, זה ביטוי שאני המצאתי במהלך השנים, כי באמת זיהיתי שאותם מילים ונוסחים ושמעוררים בך שאלות על איך זה כתוב, למה כתוב, איך כתוב וכדומה, קיצור ועירוך ופרטים חוזרים וסיפור נוסף, כל זה בא ללמדך. אל תרוץ. והתנך, ודאי בחלקים המסופריים שלו, מספר לך איזה תשתית של משהו שקרה. משהו שקרה בהיסטוריה. לא, 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 בהיסטוריה. המסר הוא עתידי. עוד פעם, אבל אני מסביר עוד פעם, כי ההבדל בין ספר היסטור, מה שאנחנו רואים היסטורי, נגיד זה באנגלית, אז יש דברים שקרו בעבר. היסטוריה זה לא דברים שקרו בעבר. היסטוריה זה לספר את הסיפור של העבר בעיניים שלי היום. זה מחוג בפקולטה להיסטוריה בכל אוניברסיטה. זה מה שהם עושים. מנסים לשחזר את העבר, וזה להדביק חוליה לחוליה על ידי ממצאים ותחקירים ותגליות חדשות וכן הלאה וכן הלאה. פאזל כזה שרוצים לבנות אותו, והמטרה היא להסתכל על מה שהיה. לא כל כך מעניין אותם מה יעשו עם זה, ואם אם אני הייתי הולך ללמוד זה באוניברסיטה, אז האם הפולניה שלי הייתה שואלת, יש פרנסה מזה? אפשר לחיות מזה? זה לא כן, בלי קתדרה באיזה מקום. שם נהדר. ופה לעומת זאת, כל נבואה שנכתבה, אומרת הגמרא, שהיו בשני מקומות, הגמרא ובמדרש, הגמרא במסכת מגילה, שכפליים יוצא מצרים, נביאים ונביאות עמדו להם לישראל. אז שואלת הגמרא, ואנחנו רואים, יש לנו רק 48 נביאים ושמונה נביאות, 47 כן, נביאים ושבע נביאות, אז איפה כולם? איפה כל המיליונים? כפליים יוצא מצרים, אם מתחשבים רק בנתון היבש של גברים מגיל 60, 20 עד 60, אז 1,200,000. אם מתחשבים על 4,000,000 שיצאו ממצרים, כי זה גם ילדים וגם זקנים וגם, אז 4,000,000 כפול 2 זה 8,000,000 נביאים. אז איפה הם כולם? לאן נעלמו? אז הוא אומר, במה? חד משמעית, נבואה שנצרכה לדורות נכתבה, נבואה שלא נצרכה לדורות לא נכתבה. אז לכן הם לא מוזכרים. היו ואינם מוזכרים. היו לשעתם. ולמה אני מביא גם את המדרש? המדרש בשיר השירים רבה.
המשקל של מה שאתה אומר, אפשר להגיד שבשמונה נורים שבספר שופטים, הם חשובים,
והשעה פה חשובים. למה הם חשובים? למה? 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 חשוב זה למשהו. אבל למה? למה לכתוב? זו השאלה, למה? חשוב. למה בדיוק? זה אנחנו מסכים. לא, אבל...
אולי שאתה...
גם היסטוריה.
היסטוריה זה נטו. לא, אתה, עוד פעם, אני אסביר את זה עוד פעם. רגע, כן, כן, תגיד.
זה פשוט נראה לי שזה
דיבוש סמנטי.
נכון. ההבדל הוא בין תיעודי לחינוכי.
בסדר. המטרה לא תיעודית. התנ"ך לא מתעד על פי סדר. תיעוד, כל היסטוריה נקרא תיעוד. נכון, אבל זאת לא הייתה מטרתו. אתה תשב עכשיו, תגיד, אתה ישבת פעם בפקולטה להיסטוריה? לא, עוד פעם, כי אני, עוד פעם, כשלומדים תחום היסטוריה בכל מגמה, מגמת היסטוריה באוניברסיטה, אז המגמה היא לדעת את מה שהיה. האם יש לזה השלכות לימינו? לא מעניין אותי. זה לא מעניין אותי. לא מעניין אותי, זה כבר פוליטיקה מה שאתה. אז זה שמחת זקנתנו. הם ידעו את זה, הם לא ידעו את זה, אבל הלהט הקרב שיקח להם הכל. אז הם לא למדו מההיסטוריה. הם למדו היסטוריה, אבל לא למדו מההיסטוריה. אתה מבין? זה הבדל. הם למדו היסטוריה, הם ידעו כל הפרטים, היקים האלה יודעים הכל. הם לא צריכים גוגל. הכל היה להם, ידעו הכל. אבל הם חשבו, לנו זה לא יקרה. יש ספר נפלא, נפלא, של ברברה טוכמן, שנקרא מצעד האיוולת. תודה רבה. מצעד האיוולת. רואים שם שחקני שחמט כזה שוכבים. והיא מתחילה את זה מסיפורים בתנך. פרעו, עכשיו למה היא קוראת מצעד איוולת? לכל מיני מנהיגים בהיסטוריה. אתה רואה מה היא עושה עם ההיסטוריה? היא עכשיו לוקחת עובדות היסטוריות. זה קצת דומה לתנך. הספר שלה, היא באמת מתחילה מהתנך. שני הסיפורים הראשונים מביאה מהתנך. וזה, היא לוקחת עובדות היסטוריות. אין המטרה של הספר הזה מנהג מצעד האיוולת ללמד אותך היסטוריה. אלא לקחת עובדות היסטוריות ולהפיק מהן תועלת למנהיגות. ספר מסר למנהיגים, תיזהרו, תקשיבו לאנשים סביבכם, תתייעצו, בסדר? אז זה העניין, בואו לא נתעכב בזה יותר מדי, ברור לנו העניין. ואז הוא הסביר את המסר, שזה ככה, והוא הוסיף עוד פרט אחד חשוב מאוד, זה שמעתי ממנו, שרואים שפרט שולי בסיפור הוא הכי חשוב. למה? כי אם אנחנו מבינים שהספר הזה נכתב בשביל מסר לדורות, אז הדבר שאני הכי מזלזל בו ואומר, למה אני צריך לכתוב את זה בכלל? האצבעות של אדוני בזק, זה מעניין אותי בכלל, מה זה חשוב? למה צריך לספר את זה? סימן שזה הכי חשוב במסר. זאת אומרת, זה כמו בינגו. זאת אומרת, כשאני עכשיו אקרא ונתח ויפתח 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 ויראה ויראה ויראה, התנ"ך מראה לי ומראה לי ומראה לי, איך אני יודע שמה שאני רואה זה מה שכוונת הכותב להראות לי? אם אני אראה שהפרט הכי שולי בסיפור, שהוא הכי תופס אותי כאן ככה, מציק לי, איך זה נקרא, האפונה שמתחת למזרון, כן? האפונה הקטנה הזאת שמשגעת אותי, אם היא, ההבנה של הפרט השולי הזה הופך להיות הכי משמעותי בסיפור, זה בינגו. סימן שעליתי על המסר. קראתי, נכון. כאילו הפאנצ'ליין האחרון, נותן לך את ההוכחה. וזהו, ואז הוא אומר לנו, בוא אני אדגים לכם את זה. כל השיטה. ואז הוא אומר, תפתחו בבקשה שופטים פרק ג' ואני מתחיל, ותקראו ותשאלו שאלות. שופטים פרק ג' זה אהוד בן גרה. ואני, כבר אמרתי לכם קודם, סטודנט זה, מתחיל לקרוא, פותח, מתחיל לקרוא, ואחרי שלושה פסוקים בערך, אני מרים את היד. ואני רואה שהפרופסור כבר עושה פרצוף של מה הוא קופץ. תן לקרוא, הספקת כבר לקרוא את כל הפרק? אז אני מרים את האבוזדה לי, כן, כי הוא לא יכול לא לתת לשאול שאלות, אחרי שהוא אמר שצריך לשאול שאלות. אני אומר לו, הפרופסור, למה מתחילים מפרק ג', למה לא מפרק א' של שופטים? תוך כדי שהתחלתי לקרוא אותי, למה לא שופטים פרק א', כאילו, מה שהייתה עובדת, היא עובדת. אז הוא אומר לי, אתה צודק, הפרק הזה הוא קשה, ואני לא מבין אותו. טוב, המשכתי לקרוא את שני פסוקים, אז הרמתי אותם ביד, ושאולי לראות את המבט הנודניק. תעזוב אותי, ושאול, הפרופסור, אבל לפי מה שלימדת אותנו קודם, הפרט הכי, אם אתה לא מבין את זה, זה כנראה הכי חשוב. לפי השיטה שהסברת לנו לפני רגע. הוא אומר לי, אתה צודק? שבוע הבא אתה תכין שיעור על שופטים פרק א'. אמרתי, מעכשיו אני שותק. ואז שתקתי, והוא ניתח את פרק ג' עם השאלות שלנו. וזה היה מתוק, ככה אני מלמד את זה עד היום, משהו למדתי צורים, עוד תוספות כמובן, שנים אין בית מדרש ולא חידוש, אחרי שאנחנו יודעים שזה יהושע, אז לזו ולוקנוס, אז הקשבתי לשיטה, ראיתי איך זה עובד, הגעתי הביתה, 22:00 מסתיים השיעור, אני הולך הביתה 10 דקות, 22:10, 22:15, אני גם פותח את פרק א' של שופטים ומתחיל לשאול שאלות בשיטה, ואני גם יש לי את זה כבר מרב יהושע בכרך, ואני כבר יודע לשאול שאלות על תנך. ואני מצלצל אליו, צילצתי אליו, לא יודע איך היה לי את המספר שלו בכלל, 144, ב-22:30, 22:45 אני מצלצל אליו, אמרתי, אם אני הגעתי עכשיו, גם הוא הגיע רק עכשיו, אז צילצלתי אליו, יש לו לסער יותר רחוק, הרבה רחביה. צלצל אליו, הפרופסור, אני כבר לא יודע איזה פרצוף הוא עשה שם, אבל מה הוא חשב עליי באותו יום. זה היה שיעור ראשון איתו, שיעור ראשון. הפרופסור, זה באמת קשה, תן לי חודש. הוא ניקח חודש. אחרי חודש נתתי שיעור ראשון לשופטים פרק א', ומאז אני כל שנה מלמד אותו 5 פעמים, תעשה חשבון כפול 30, זה הרבה מאוד. ולא מתייאש, ולא משעמם, ולא משמים, חי, אמיתי, מתחדש כל יום. אין בית מדרש ולא חידוש. אין קריאה ולא שמחה. ומזה הפכתי להיות מורה. מהעזה הזאת שעשתי לו, לפי שיטותך, שנתיים למדתי אצלו, ומיודדים עד היום. אז זהו, עכשיו אספר עוד סיפור עליו, שזה לא ידעתי. מה? של מה? זה שמה בסיפור זה ותצא פרשדונה. הכל נמצא במאגרים. אתה יודע, את ספר שופטים, אני כל כך אוהב, אז בחור בעיר הקליט אותי, כל פעם שהיה איזה סיבה לעשות איזה זה, הייתי מתחיל לומר שופטים מההתחלה. פעם אמרו את זה טלוויזיה, אמרתי, טוב, אז נתחיל שופטים מההתחלה. אמרו לו, עכשיו צריך לקחת את זה לשתי שיעורים, שופטים מההתחלה. אז זה 3 הקלטות של שופטים, תמיד תמצא שם. ותראה אגב שתמיד יש תוספות, זה אף פעם לא יוצא אותו דבר.
מה המשמעות?
זהו, אז קודם כל... שמה? פרשדונה? רשי אומר, לא מצאתי לו אח ורע. אז תחשבי, מי רוצה להיות אח ורע של פרשדונה? לא מצא לו אח ורע. זו מילה יחידאית, ככה קוראים לה. אני מקבל כינוי, מילה יחידאית. זה תמרור, את רואה שזה תמרור? זאת אומרת, תסתכל עליי, תסתכל, פרשדונה. וזה כל הנס שם, תעיני בשיעור. מעניין מאוד. בכל אופן, רואים שזה עובד ככה. כל מקום שאתה רואה, המסר תמיד יוצא מהפרט הכי שולי. המסר הכי חשוב לדורות, הכי משמעותי, הכי מלמד, הכי מעצים, זה הפרט השולי. וזה מה שמוכיח... תמצות. אני אגיד לך. בסדר? אין לי בעיה. אתה רוצה לחסוך את שעות החיפוש, דקות החיפוש. בשיעור שם אנשים טוענים, ביקורת המקרא, או אנשים דומים לביקורת המקרא טוענים, שזה סיפור גנוב. שהסיפור של אהוד בן גירה, זה כמו שאימא שלי עליה השלום, הייתה מביאה ספרים הביתה, כמו פו הדוב, ולפו אתה מציירת כיפה על הראש, לטיגר את הסמציצית, ומלבישה אותם בלבוש יהודי הולם. הייתה מגיירת אותם קצת את הסיפורים. והם טענו שהנה פה זה בעצם סיפור חילוני. סיפור חילוני. של איש גורילה כזה, גרילה, לא גורילה. איש הגרילה שהרג את הגורילה. בסדר? זה הסיפור בעצם. והוא רצח אותו, ועשה את זה יפה, פעולת קומנדו שכזו. באו הדתיים ואמרו, הוא משלנו. למד בבית ספרנו, השם שלח אותו. השם, גנבו סיפור, מבחינה ספרותית, אתה יודע, מבנה הספרות, רואים שזה. איך דוחים דבר כזה? תמיד זה מסר לדורות שבימי רשי, לא, את רשי זה לא יטריד. לכן הוא לא ידע מה להגיד על הפרשדונה, לא ידעתי מה בא למדנו. אבל כשיש לך היום ביקורת המקרא, והם אומרים כזה דבר, איך אתה מפרק את זה? תישאר בלי תשובה? ואז אתה פתאום שם לב שאתה אנחנו נצחי, זה נצח. אין דור שלא ידע לנער מעל חוצניו את הטעות הנוראית הזאת. של גניבה ספרותית, והדבקות, ומדבקות, וספרותיו, ואתה שווה את זה לשייקספיר, אתה שווה את זה לפה, קשקוש. אבל איך אתה מוכיח שזה קשקוש? גודל הנס היה שיצא הפרשדונה. כשאתה מסתכל על העלילה, איך בדיוק, כשאתה מסתכל על כל הפרטים, לא נפרט עכשיו את הכל, בכלל זה פשוט ללמוד שעתיים עכשיו את כל הסיפור, אם לא יותר. אבל רואים שאם לא אתה יוצא את הפרשדון, וזה הדבר היחיד שאהוד בן גירה לא יכול היה לתכנן. לא יכול היה לתכנן. שיגיד לו, חכה רגע, אני אוריד את המים קודם. הפרשדון הזה, פרש יוצא עם דם. הפרשות מהרקטום. את זה הוא לא יכול לתכנן. זאת אומרת, המסר הוא, המסר לדורות, האיקוגניטו. עכשיו זה איקוגניטו? השגחה האלוקית בעילום שם. עכשיו זה אל מסתתר, גאולה של אסתר. משבט בנימין, זאב יטרף. אתה רואה איך זה מתקשר? למדינת ישראל. על מה אנחנו אומרים על אל ביום העצמאות? על אל מסתתר. בתוך ישועתו. ישועה מסתתרת. ואנחנו רואים אותה, אז לא נגיד על אל. לא נודה לקדוש ברוך הוא על ניסיך ונפלאותיך. בסדר? אז אני אומר, זה בעצם השיטה עם התבורים, עם הפחתים השוליים. זה למדתי מפרופסור אברהם קרוסמן. ולזה הוספתי את מה שאמרתי לכם, לקרוא לזה שיטת התמרורים, שאתה רואה את התמרורים נמצאים שם וכל דבר. אני חושב לעצמי מה עוד, טוב נעצור. מה? אז זהו, רציתי להביא עוד משהו לפני שדיברנו על אהוד בן גירה. כן, הזכרתי. אחרי הרבה שנים, לפני כמה שנים, הבאתי את המדרשה, למחזור שלכם, לא, זה לא עצור, לפניכם. הבאתי את המדרשה לפגוש את הפרופסור גרוסמן. כמה שהייתי מספר עליו סיפורים, אז הם בלי להתבלבל, תלמידות, צעירות. אמרות, יש לכם שאלות, הוא נתן להם משהו על יום ירושלים, זה ביום ירושלים. הבאתי לה בית כנסת שהוא מתפלל ליד הבית שלו, והוא מבוגר. והוא סיפר משהו מדהים על רבי יהודה הלוי, הוא סיפר משהו, זה משהו חוקר היסטורית. למשל, אחת הידיעות ההיסטוריות שלו היה שהמהר"ם מרוטנבורג, שנפל בשבי, נכון? הוא נהרג לקידוש השם, השם יקום דמו. הוא נהרג בכלא, והוא לא הסכים שיפדו אותו. זאת אומרת, זה לימוד גדול, שהוא לא הסכים שיפדו אותו. הקהילה רצתה לפדות אותו, והוא לא הסכים. מה היו הנסיבות של מעצרו? אתה רואה, זה חקירה היסטורית. מה היו הנסיבות? למה אתם שמו אותו בכלא? לא מגועים, יש להם סיבות, סודים אותם. מסתבר שזו התקופה של מסעי הצלב, ותפסו אותו, עולה לארץ ישראל עם הקהילה. הם רצו לנצל את ההזדמנות שהוא היה בטוח שהגאולה הגיעה, כי זה מלחמת גוג ומגוג, והוא מצא לזה הוכחות מכל מיני מקומות. הוא הלך, נסע לכל מיני אוניברסיטאות, כמעט כל ארכיון בעולם שהיה פתוח לפניו, הוא חיפש שם המסמכים, והוא גילה דבר מדהים. אז היו עדויות, שזה מה שקרה, תפסו אותו באיטליה כבר, הם כבר הגיעו לאיטליה, החזירו אותו ושפטו אותו בגרמניה. ויש שם תיעוד שהוא מצא, תיעוד נדיר ביותר, שמתארים שכשהמהר"ם מרוטנבורג היה מתפלל, תפילת 18, נכון? אז אתה קורע במודיעים, באבות, נכון? ברכת אבות, ופעמיים, נכון? בתחילת התפילה, באבות, במודיעים ובסוף מודיעים. תחילת מודיעים וסוף מודיעים, 4 קריאות. וזה ככה, נכון? כזה, שתחבויות כזאת, קידה, קד קידה. מהר"ם מרוטנבורג, בתפילת 18, שנקרא תפילת עמידה, כשהוא היה מזכיר את המילה ירושלים, כשאתה מוזכר את המילה ירושלים בתפילתו, הוא היה קורע באמצע התפילה על ברכיו. תנסה לרדת על הברכיים באמצע תפילת 18, ולעמוד ככה כשאתה מזכיר את המילה ירושלים, ולהזדקף חזרה. לא תצליח. כן, אז כנראה גם לא היו תופסים אותך, אתה אומר. אז זה מראה את היחס שלו לירושלים, הוא המציא מנהג שלא כתוב בתלמוד ולא מוזכר ברוב, אבל ירושלים כל פעם שמזכירים את המילה ירושלים בזה, הוא היה מצא מסמך כזה. זה הוכיח את העבודה שהוא, את הטיעונים שלו. ואז הם שאלו אותו, הרבוזי אומר שאתה לימדת אותו את השיטה ללימוד תנ"ך, האם זה נכון? בלי בלבל. ואז הוא סיפר דבר שאני לא ידעתי אותו, אתה רואה, בזכות החוצפה, הוא לימד דבר מדהים, הוא סיפר שכשהוא היה סטודנט בבית מדרש למורים ליבשיץ, כן? הוא בערך צעיר מאבא שלי באיזה שנתיים, שלוש, גם אבא שלי למד שם, הוא הרב של המכללה היה הרב שלמה מנהר. הרב שלמה מנהר היה ברובע שנפל, הוא היה בשבי, הרב שנפל בשבי, אחרי זה הוא היה הרב של בית וגן, שכונת בית וגן, ורב המכללה, הוא היה רב המכללה. נחמה לייבוביץ', כל פעם שאתה מתעוררת שאלה בהלכה, השיעורים שלה, אתה אומרת, אל תשאלו אותי הלכה, אני לא פוסקת, הרב ינהר, הוא הפוסק. כל פעם, ענווה שכזאת. ואני שואל אותה, לפי ההלכה, אבל ככה, לפי ההלכה, איך הפרשן הזה אומר, שאלות בהלכה, אני לא פוסקת. ענווה. והוא סיפר שהוא היה בתור סטודנט, הוא בא אליו עם הגמרא במסכת מגילה. ואמר לו, הגמרא אומרת שנבואה שנצריכה לדורות נכתבה. ונבואה שלא צריכה לדורות לא נכתבה. האם זה נכון לנביאים ראשונים? נביאים ראשונים זה יהושע שופטים, שמואל, מלכים, נביאים ראשונים. נביאים אחרונים, ישעיהו, ירמיהו, נביאים אחרוני אחרונים, זכריה, חגי ומלאכי. אז הוא אומר לו, בוודאי. אמר לי, בוודאי. זה נבואה. זה נקרא נביאים, לא? מי ספר שופטים זה נביאים. יהושע זה באמצע, בין משה לבין נביאים, משהו באמצע. אז הדרך הזאת בעצם מתחילה, התגלה לי, לפני 3-4 שנים, התגלה לי שבעצם מקור השיטה והדרך שבזה זה הרב שלמה מנהר. שגם זכיתי לשמוע ממנו שיעורים. הרב שלמה מנהר בעצם הורה לו, כן, תלמד ככה, תחפש את המסר לדורות, ואז הוא פיתח את השיטה. אני מלמד אותה. היום קרה לי דבר מעניין, בזה נסיים. היום הייתי צריך להרצות לרכזים או פקחים, מפקחות של החמד. החמד זה החינוך ממלכתי דתי. ומשום מה, כבר קבעו איתי לפני כמה חודשים, הם רצו שאני אדבר על אמונת חכמים, סמכות חכמים. בעיה שנתקלים בה מחנכים, של התלמידים, הנוער, בייחוד הנוער, אומר, מה זה? מי אתה שתגיד לי? מי זה הרבנים האלה שקובעים לנו מה לעשות? בסדר, אני אקרא מה שכתוב בתורה, ואני אבין לעצמי. קשה מאוד למורים להתמודד עם זה. קשה מאוד למורים להתמודד עם זה. ואני אומר לעצמי, מה אני אגיד? איך אני אגש לזה בכלל? אתמול שלחה לי תלמידה, בוואטסאפ, שלחה לי סרטון. שאחר כך שרואים את הסרטון, רואים שזה בעצם נוצרים ישועים. יש יהודי למען ישו, כל מיני כאלה יש להם. מסאיה, זה נקרא מסאיה. תעשו ביוטיוב מסאיה, תגלו. וישבתי אתמול עד 3:00 לפנות בוקר, כל כך בהתלהבות גדולה ביותר. פירקתי את זה לגבי עכשיו, למה? כי הם בסרטון, קודם כל רואים באיזה מתודות הם משתמשים. אז אני חשבתי להציע, אני אשאל את הרב ויגון אם הוא מרשה, להסריט אותם, להראות לכם, לעשות פוז, להראות לכם את התרמית, איך הם מרמים. עכשיו, חלק מהתרמית זה מוניפולציות על זה שאתם לא יודעים תנך. בסדר? לא יודעים תנך. ושאתה קורא משהו כל כך זמין ורהוט ומוצג, כפי שהוא מוצג, אם הרב ויגון ירשה לי, אני אראה לכם. ומסתמכים וזורקים פסוק פה וזורקים משם וכל כזה כאילו סגור בדוק, אין זאת אלא שאין בכלל דבר כזה תורה שבעל פה, המצאה של החכמים כדי לשלוט על העם. הרבנים רוצים לשלוט. זהו, אני מסתכל על זה ואני אומר, אתם יודעים, יש הרב קוק במאמר הדור כותב שיש את הסיפור על בניהו בן יהוידע, שכתוב שהוא הרג את הארי ביום השלג, וחזל אומרים, אריה זה דבר מפחיד, שלג זה דבר שגורם לעצלות, כל המידות הרעות, הוא התגבר על כל המידות הרעות. כן? ואחר כך כתוב שהוא הלך ללחם במצרי, איש מידות וחנית בידו, והוא הגזול את החנית מיד המצרי, והכהו בחניתו. הרב קוק מסביר שזה השיטה. צריך במלחמת תרבויות, אתה צריך לקחת את החנית מיד האויב, ולהשתמש בנגדו. אמרתי, נזכרתי בשמועה, ואמרתי, נעשה מעשה. לקחתי את הסרטון הזה, וכל אזכור שהם מביאים שם, אני פותח. ומה שגיליתי זה פשוט לא יאומן. עכשיו, זה השיטה עושה. שהיא מלמדת אותך, קודם כל, לקרוא מה כתוב. לקרוא מה כתוב. לא להיבהל. אז הוא אמר, זוג, תאמרים ביידיש. בוא נקרא מה כתוב. הסתבר שכל ציטוט שהם מצטטים, בכל מקור זה מדהים, שזה איפון, זה מה זה איפון בג'ודו, שאתה נותן ליריב לעשות תנועה, אני צודק, אני לא יודע ג'ודו, ואתה עוזר לזה, ואתה פאק, הוא מזיז את היד, אתה ממשיך את התנועה שלו והופך אותו.
וככה עשיתי. לעיני כל המורות האלה בחמד, המורות, המפקחות בחמד, הם היו בהלם מוחלט. אני מראה להם, תראו, הוא בטוח שאתם לא תדעו. ואם לא הייתי עכשיו יושב איתכם ופותח איתכם את התנ"ך, ואומר אתכם, תקראו, מה, איך את מבינה את זה? מה הפסוק הבא אומר? מה זה אומר, מה זה אומר, מה זה אומר, מה זה אומר? הייתם ככה, בהלם. ודור, שישו לראות. אמרתי, אבל עד הרבה, אתם תושיבו תלמידים מול הסרטון הזה, ועם הדף מקורות, תנ"ך פתוח, ופותחים כל מקור, עוצרים רגע פרוז, מסתכלים מה הוא אומר, קצת ימינה, קצת שמאלה, מרחיבים את המבט, זה יהיה נוקאוט, זה יהיה רווח כל כך גדול, כי אתה רואה איך מנסים לשקר אותך. אז אתה לא צריך יותר שום דבר. אין שינה יותר על סמכות רבנים ותורה שבעל פה. אתה רואה איך איזה מניפולציה אתם עושים של לשקר. אז הרווחת פעמיים. גם אתה רואה כמה צריך ללמוד כמו שצריך. זאת אומרת, השיטה שבה אנחנו קוראים תנ"ך בשביל להנות או לקיים מצוות תלמוד תורה, כל אחד לעניינו, נשים הרי לא חייבות במצוות תלמוד תורה, אז הן באות להנות. הן נהנות, ברוך השם. אנחנו חייבים ללמוד תנ"ך. תנ"ך זה הבסיס. לשמוע לכל דברי השם. להיות ירא שמיים מזה. אז תראו איזה רווח זה נותן. אתה גם לומד להיות ביקורתי, אתה לומד להיות זהיר, ואתה לומד להילחם. זה מלחמה. התנ"ך מספר על לחימה. הרי למה נלחמו? למה דוד המלך נלחם? למה הוא הרג את גוליית? כי הוא תפס, הוא נשם את האוויר שלנו? הוא רצה לרחוש, זה מה שעניין אותו. זה מלחמת אמת. האמת לוחמנית. נצחת, נצחנית היא. כן? ויכוח נקרא ניצוח. ניצוח. כן? צריך לנצח. וויכוחים שכאלה. כן? דברי ישעיהו הנביא, כל לשון תקום איתך למשפט, תרשיעי. כן? תרשיעי שקרית. בסדר? אז אני אומר, זה דבר שצריך להראות לכם. אני אומר, זה יפרי, אולי אני אומר, נקדיש לזה איזה משהו, איך לקרוא בצורה מדויקת, ואז תראו שהכל מגדלי קלפים שכאלה נופלים ומתפרקים כלאחר יד. עד כאן, שיעור ראשון על השיטה.